זה ששכינה בחלקו של בנימין, זה אומר שההנהגה היא הנהגה מהירה. הנהגה שמדלגת על סדרי הטבע רגילים. ואני חושב שכל מקום שאנחנו נפגשים בירושלים, כן, מלחמת ששת הימים, ויש פה אנשים שזוכרים היטב מה שהיה שם, אני עוד צעיר מכם, אבל החוויה הזאת של באמת איזושהי פתיחה שהקדוש ברוך הוא פותח לנו שערים, וברגע אחד מדלג על הערים, מקפץ על הגבעות ומזרז תהליכים, זה ירושלים. יש משהו בירושלמיות הזאת שמאפשר לקדוש ברוך הוא להנהיג אותנו בהנהגות הרבה יותר מהירות, וזה בנימין. אני רוצה ברשותכם, בואו נמשיך לעמוד השני. כן, אחת הסיבות למה קוראים מגילת רות בשבועות מבוססת על דברי החז"ל במפורסמים ברות רבה. מקור חד לפניכם ברות רבה בית י"ד, אמר מזרע, מגילה זו אין בה לא טומאה ולא טהרה ולא איסור ולא היתר. כלומר, אין לנו הלכות מפורשות, יש כל פה בשם דיונים שקשורים להלכות קניינים, על הגאולה והתמורה, והלכות ייבום. כן, צריך גם לזכור, תכף נדבר על הייבום של רות, חסד שהיא עושה שם. זה לא ייבום במובן הרגיל, אבל בסופו של דבר בועז הוא לא אח של בעלה. כן, זה קשר יותר רחב של ייבום. זה גאולה שיש בה, כמובן, להקים שם למת, אבל זה לא ייבום הלכתי. אין פה פרטי הלכות רגילים במגילה הזאת. אז למה נכתבה המגילה? אומרים חז"ל, כן, למה נכתבה לרבנך כמה שכר טוב לגומל חסד? רות גומלת חסד. רות גומלת חסד, תכף נראה עם החיים ומעלותים, והשכר הזה שמי שדבק בנעמי ועושה איתה חסד, ודבק בעם ישראל, והולך איתנו באש ובמים, משם צמחת גאולה, משם יש הופעה של מלך המשיח. להודיעך, כן, כמה שכר טוב לגומלי חסד. ונוסיף עוד איזה נקודה שגם מי שמכיר, שזה לא נושא, אני קשה להכיל את הכל, אבל בתוך מגילת רות, שרות חוזרת לנעמי, והוא שואל אותה ככה ממש בהתרגשות, מה קרה ומה היה ואת מי נפגש, אז בתוך הדברים, רות אומרת, היא מספרת על החסד אשר עשיתי, אשר עשיתי עמו. וכולם שואלים, את עשיתי איתו? הוא עשה איתך. אומרים חז"ל, כן. זה הבנה של חסד אמיתי. לגרום למישהו לעשות חסד אני, העני, כן, בעין, יותר ממה שהעשיר לפעמים נותן, העני מזכה את העשיר בזה שמאפשר לו לתת החסד. כלומר, אני רוצה לומר, זה לא סתם שמגילת רות היא עוסקת בחסדים. אלא מה שאני רוצה תכף להוכיח, שמגילת רות מגלה קומה חדשה בחסד. וזאת הקומה שאנחנו רוצים עכשיו להיכנס אליה. אז נדבר בעיקר על המושג חסד עם החיים והמתים, כי בעצם רות בזה היא מצטיין. כן, במקור תת לפניכם ברות פרק א' פסוק ח'. ותאמר רבי לשני כלותיה, לך נשוב מהאישה לבית אמה, יעש השם עמכם חסד כאשר עשיתם עם המתים ועמדי. כנראה שנעמי עדיין עוד לא יודעת את כל החסד שעתיד להופיע עם המתים והחיים בהמשך המגילה. כבר עכשיו היא אומרת, די, אני, השם לא כל כך שפר עליי מזלי, אין לכם מה לבוא איתי. תלכו אחורה, לכו אחורה. אנחנו, בסופו של דבר, לא היינו צריכים להגיע לפה, כן, מחלון וחילון מתו, כי עזבו את ארץ ישראל. תשארו אתם עם המשפחה שלכם, עם העם שלכם. וכמובן, רות, כידוע, מתאמצת ומגיעה, אבל מה קשר הביטוי כאשר עשיתם עם המתים ועם עדי? נכון, השאלה איזה חסד הם עשו לכל בכליון. אז באמת, המדרש, המקום תת אחד לכם, באמת אומר שצריך כנראה לומר שהם עשו איזשהו חסד שלא כתוב מפורש במגילה, אבל הם השתדלו בתכריכים, בקבורה של המת. ואז היא אומרת, אתם תמכתם ביד עכשיו, אתם גם בזמן הלוויה, תמכתם בבעלים שלכם, ואני זוכרת לכם את החסד הזה, עכשיו להם נגמר, זה פירוש אחד. שורש ישי, כידוע, שלמה אלקבץ, חבר של חרדי, הוא כתב פירושים על מגילות, יש לו מנות הלוי, מגילת אסתר וכו', שורש ישי, זה פירושו על מגילת רות, הוא מביא כמה פירושים, הפירוש הראשון מצא כתוב, יראה כי כשהייתם מכבדות אותי בחיי דניאל, לא היה חסד, כי אולי מורכם עשיתם. כלומר, זה שאתם דאגתם לי, מי אומר שבאמת זה חסד של אמת? אולי היה נוח לכם לכבד אותי, כי אני בסופו של דבר האימא של, של החתנים שלכם. אבל מה שאתם עושות עכשיו הוא חסד עם אמיתים, שאתה נראה שמעבר שהיה לכם עם אמא, אתן הזוכרות ואתן עושות חסד עם בני ועם אבי, עם בניי ועם אבי. כלומר, הגילוי הזה שעכשיו, למרות שכבר הבנים לא בחיים, ויש את כל הסיבות לא לעשות חסד, זה ממשיכות לעשות חסד, זה חסד עם מי? עם הבעלים שלהם. זה מורה באיזה קשר נפשי היו איתם, וזה מגלה משהו של נאמנות, וזה חסד. הפירוש השני שהוא מביא, והרב אמר יוסף יחיא זר כתב, כאשר עשיתי עם אמיתי לימדי, שהוא חסד של אמיתים, אמיתי מקומה באותה גמול, כמוני כמתי. כלומר, כמו שאתה עושה חסד עם אמת, אתה מצפה שיחזיר לך חסד, כי הוא כבר הגיע לבית עולמו. גם אני, אל צפו מני לכלום. אני עלייה, גם מודע, הולכת לחזור לארץ ישראל, אין לי מושג מה קורה שם, מה הוואטסאפ, מה האינטרנט, היא לא יודע מה יקרה בבית לחם. אין לכם מה לצפות לתגנון, זה הולך להיות חסד שלהם, וזה ההשוואה בין החיים לבין אמיתי. טוב, אני עובר למקור יהוד, כן, שזה בפרק בית פסוקה, תומר נומי לקנתה ברוך הדוע לאדוני, אשר לא עזב חסדו את החיימת אמיתים, ותאום לנומי, קרוב לנאיש מגולנו. כן, מפה המגילה מתגלגלת להבנה שבעצם רות הולך להתחבר בבועז, ובועז הולך לגאול גם את השדה וגם את רות, ואותו קרוב שאנחנו לא יודעים את שמו, אבל אנחנו מבינים ברקע של הדברים שאת השדה הוא היה מוכן לגאול, אבל את מי הוא לא רצה לקחת? את הפקל הנוסף, את רות, כן, איך הנער שם שאומר לקוצרים ככה, מנסה לבזות אותה, מי? היא סתם נערה מואביה. ואיך בועז קורא לה? ברוכה את ביתי. כן, להבין איזה הצילות נפש לבועז שמזהה נקודת החסד ברות ואומר, זאת בת, ברוכה את ביתי, אני זוכר, אני שמעתי על החסד שעשית ואני מכיר משמעות של חסד. עכשיו, זה אומר שאם במציאות למטה יש מישהו שמכיר חסד, אז הקדוש ברוך הוא מלמעלה גם מכיר את החסד. וזה שבועז זוכה שממנו צמח המלכות בדוד, זה לא מותק לאישיות שלו. זה אומר החיים הפנימי שלו, שהוא מסתכל ככה למציאות, אז גם הקדוש ברוך הוא. זה כמו אולי גם אמר מוסגר, זה כמו בתחילת ספר שמו, שמשה למטה מושיע ומסתכל ואומר, מה, למה אתה קורא איך? ורואה מצרי ונגיד, אומר הקדוש ברוך הוא, שזה קורה למטה, גם אני רואה אתכם למעלה. אז זה ההשתלשות הפנימית הארוכה פה שנגידת רות. וכמובן מתוך זה, רות ובועז מגיעים מצוות ייבום. עכשיו אני רוצה לפתוח איזשהו, לא סוגריים, זה חלק מהמבנה של הדברים שחשבתי ללמוד, אבל המושג הזה של חסד עם מתים וחיים, אני רוצה לפתוח רגע סוגריים בכלל לשאלה כאילו, מה בכלל אפשר לעשות למי שכבר לא איתן? כלומר, באופן פשוט, עולמך תראה בחייך, אז פה בעולם הזה, כן, הגר"א לפני מיתתו היה בוכה, אומר, בעולם הבא, אין לי מה להתקדם לעשות מצוות. מה שקניתי ועמלתי והשתדלתי, ובאתי פה ללמוד תורה, ועזבתי את המשפחה ואת הנכדים, ואני פה ביום של כולו תורה. זה הקניין האמיתי, אבל כשאני עולה למעלה, במתים חופשיים, מה יש לי לעשות למעלה? מי אמר שבכלל אפשר לעשות חסד עם מת? עכשיו, כמובן, לקבור אותו, אולי זה החסד האחרון. אבל אחרי זה, כי אנחנו רגילים ללמוד עילוי נשמה, להגיד תהילים, לתת צדקה, מי אמר שזה מועיל? כן? אז אחד המקומות הקדומים שעוסקים בנושא הזה, זה מדרש תנחומא בפרשת האזינו, הוא מרחיב דברי התורה הכהנית, בואו נראה איזה מקום לפניכם במקור י"ב. כן, אומר המדרש, המדרש דורש את הפסוק כפר לעמך ישראל אשר פדית. אומרים חזר, כפר לעמך ישראל, אלו החיים. אשר פדית, אלו המתים. מכאן שהחיים פודים את המתים, לכך אנו נוהגים להזכיר את המתים ביום הכיפורים, לפסוק עליהם צדקה, שכן שנים תורת כהנים. יכול מי שמתו לא יועילו להם הצדקה? תלמוד אמר אשר פדית. מכאן שפוסקים צדקה בשבילה, מוציאים ומעלים אותה. זה נפסק להלכה, גם ברמה, גם ביום ידיע ולכות צדקה, זה נפקד, זה נפסק בכל הנושא של הזכרת נשמות, וכו' וכו', שבועות נזכיר נשמות, מנהג אשכנזים נזכיר נשמות. זאת אומרת, ברור לחזר שפעולת החיים מועילה למתים. ובהקשר של מצוות גאולה למת, שוב, ברגע שבועז מקים שם, כן, נולד בן, אגב, לנעמי, כן, לנעמי מקרה, כי היא כל כך דבקה בנעמי, כי במובן מסוים היא בטלה, היא לא מביאה את האגו האישי שלה והרצון שלה להרות. היא מוכנה להסתכל בפרספקטיבה הרבה יותר היסטורית רחבה, היא מוכנה לעשות מה שנעמי תגיד לה. ומהמקום הזה הולכת לגורן, המקום הזה ניסית לבועז, ודאי לפי דברי חזל שבועז לא היה מן הצעירים, לפי חזל בועז היה 80. נס גדול שבכלל התעברה ממנו, וזה מעציל, כן, כמה שיותר באמת, איזה חסד גדול היה שם. הגמרא במסכת כתובות, מבהירה את הלב שלה. כן, עד עכשיו דיברנו על אדם חי, שעושה חסד עם המתים. באיזה מידה אדם יכול לתכנן את מהלך חייו ולהגיד, אני יודע שאני הולך כדרך כל הארץ, להגיע ל-120. האם נכון שבצבא שלי אני יורה או לקראת פטירתי, אני איתן כסף לצדקה שהמעשה האחרון הזה יעמוד לי בזמן שנשמתי עולה למרומי. אז הגמרא מספרת כי קנייך נפשי של מרוקבה. כן, הסיפור הוא על מרוקבה. אמרה בכתובות בדף זין. אמר, אני בחושבנה את הצדקה. זאת אומרת, תביאו לי את החשבונות. לא היה לו רואה חשבון, אבל היה לו פנקס. כמה הוא נתן? אז כך זה הבקתי בשביל תלכי דינה לסינקי. כלומר, הוא ראה שהוא עשה לא מעט צדקה, אבל מבחינתו זה לא היה מספיק. הוא נתן 7,000 דינרי זהב, במקום מסוים, במקום מסוים. אמר, זילדה קלילה, יבאוך, רחיקת. זה צעידה קלה בדרך רחוקה, כן, אדם הולך לטיול במדבר, אז אם זה טיול קטן, מספיק בקבוק מים קטן, אבל אם הוא הולך יום שלם במדבר, הוא צריך 5 ליטר, 7 ליטר, צריך הרבה. אז הוא הבין שהדרך שלו היא דרך רחוקה מאוד, אז הוא אמר, אם צריך לעשות יותר חסד, כאן בזבז זה לפלגן ממון, בזבז לצדקה, חצי מיונו, חצי מרכושו. שואלת הגמרא, איך אבי דאחי? ואמר רבי אלעאי, והוא שהקינו מזבז על המזבז יותר מחומש. כלומר, בדרך כלל, המצווה היא, מי שרוצה להדר, הוא נותן 10% מחזר, 10 כספים, יותר, 10 עשרנו, זה 20, זה כבר באמת נטילה מופלגת. אבל 50%, מה ישר בירושה?
למה אתה רוצה לבזבז?
כי אני חושב, בחזל זה באמת פיזור אחד. יש פה איזשהו פיזור, ואני לא יודע אם יש פה איזה סוג של נימה של ביקורת, כי זה נראה שלא. תכף נראה שבאמת בשאילתות, הגרסה בשאילתות זה שליש. והנציב באמת דן, האם מותר? כלומר, הדילמה היא, תכף נראה ערך אחר, כלומר, כתוב שאדם לא יפלה את בניו בין היורשים. איך אתה, כל נתינה לצדקה בסוף היא גם פוגעת בקרובים שלך. תכף נגיע לזה בעמוד הבא, אבל בכל אופן, אני חושב שאני לא בטוח שחזל באו להגיד פה ביקורת, כי לכאורה הם מסבירים ותרצים, כן, באו שהתקינו המבזבז, אלה בזבז יותר מחומש הכוונה, שם באמת ההוראה היא אל תבזבז, אתה לא יודע מה יקרה יום, מחר אתה תצטרך לבריאות, אז אל תיתן יותר מדי, אבל הנמי למחיים שמר, אני מחסה, כן, אתה לא יודע, מחר אתה תזדקק לבריאות, וכל כספך יהיה מפוזר. שנר מלחסה, אבל לאחר מיטה לאיתנה. עכשיו תראו את הלשון, לאחר מיטה, אנחנו רואים מאוד שמה שהסיק את הגמרא, זה סוג של חסד שאדם הולך לעשות, בערוב, ממש ערוב, ערוב ימר, לאחר מיטה, כן? לאחר מיטה, זהו, עכשיו הוא מסתלך מן העולם, והוא רוצה לעשות חסד אחרון, ולתת סכום נכבד לצדקה. אני עובר לעמוד 3, השאילתות, זה רב חי גאון, כן, בסוף סימן סמך ד' הוא מביא דברי הגמרא במסוך קצת שונה, ושם הראשון אמר רב מטיל את המלחסה, השליש מלחסה, הנציב באמת עומד על השאלה האם זה נפקמין על הדינה, האם השאילות צבק שאסור חצי חצי כבר בזבוז, ושליש זה משהו שאולי, אנחנו מכירים את המושג למשל בעידור מצווה עד שליש, אז אולי, אולי זה מכוון למושג הזה שליש, ולא במקרה. בכל אופן, תראו, להלכה הרמה בהלכות צדקה בירודיה ורשמנת, הוא מביא שמותר לאדם לתת כמה שהוא רוצה. זאת אומרת, הרמה אפילו לא הגביל לחצי, והנציב קצת מתמודד עם השאלה למה לא הגבלנו, כי כנראה הבינו שאם אין את החשש, מותר לעשות הכל. אני כן, ככה בשולי הדברים, מהיר שבאים להתמודד עם הסוגיה הזאת לדינה, שוב, הנושא הוא לא שיעור הלכתי, אני קצת... מה? טוב, אני קצת... אני נראה את מקור תזדן, אני קצת ירחיב. אני אשתף קצת אחרי זה, למה נכנסתי, כאילו, למה אני ככה נכנסתי לסוגיה הזאת. בהלכות ירושה ברשת איבט, בחושן משפט אחד, כי יורד לא זה בצדוקת. חושב משפט זה עניינים של ממונים, כן? קניינים, סוחרים, פועלים וכו'. וברשת איבט זה הלכות ירושה. שם אומר מרן השולחן ערוך, זה סימן קטן, שאוסף בסוגיה שכל נותן לחסד לאחרים יניח לירושים. כלומר, אדם מחליט שהוא נותן את כל כספו הקדש והילדים לא יקבלו כלום. בסדר? ולפעמים יש לו סיבות טובות, או שהוא מחליט בתוך הירושים חלק לתת, חלק לא. אבל פי של הירושים לא דיבו קשורה, כלומר, אפילו אם הילדים שלך לא כל כך הולכים איתך בדרך הטוב, אתה אל תעשה ככה, אין רוח ומיוחה עם אין. כלומר, יש פה שאלה, נקרא לזה ממונית, ושאלה מוסרית. בשאלה ממונית, אדם יכול בחייו לצוות, כמתנה מחיים, לא נכנס פה לסוגיית ירושה, איך אדם יכול להוריש אחרי מותו, כמובן נדבר פה בדרך הנכונה הלכתית, שאדם מוריש כמתנה מחיים, שמיקי פה סוגיה, זה לא הנושא שלנו עכשיו, זכות ירושה, קודם צבאות, אבל בכל אופן, וזכו אחרים בכל מה שנתן להם. ומידת חסינות, שלא להעיד בצבא, שמעורים בהם שם יורש. כלומר, אחד המנגנונים שבית הדין והדיינים עשו, זה שאם מגיעה לפניך בקשה להיות שותף במעשה כזה, תגיד, אני לא שותף, אני לא מעיד, אני לא רוצה להיות שותף לירושה, שהמוריש משיל את שערי בשרו שמחכים ומצפים כן לקבל את הירושה. ואפילו בעת שלא נהיה קשורה לחיים, חכם ונהיה קשורה. כלומר, אפילו להעדיף בין הבנים, סוגיה מאוד מורכבת. אני אומר מה מסגר, אני הרבה שנים עוסק בגישור, למי שמכיר, הרבה שנים עוסק בגישור, מכשיר מגשרים, ואחד הסוגיות שקשורות באמת למצבים קשים מאוד, לפירוק של משפחות, זה סביב הסוגיה הזאת של עניינים של צבאות וירושות וכל מיני מנגנונים שההורים צריך הרבה רגישות והרבה באמת זהירות, לא להפלות ולא לתום מצב שאחרי זה ביום שאחרי המשפחות מתפרקות, ולפעמים כמה שיש יותר כסף ויש יותר בעיות, וזה בכלל לא פשוט. אז רק מסכם, כן, בעצם יש פה מתח בין שני ערכים, בין ערך אחד, שאדם אומר שני דברים. א', אדם אומר, אני באמת רוצה לדאוג לעצמי, אני עולה לבית דין של מעלה, זה דרך ארוכה, ואני רוצה לבוא עם צידה לא קלה, אני רוצה צידה טובה, מה שמראו כבר, מעלה לעצמו, אני רוצה צידה טובה. ומצד שני, אם אני אתן ולא יישאר כלום לירושים, אז זה לא ממש הנקודה פה, של החלפה בין ירושים, או להגיד אתה פחות טוב, אלא פה אתה בעצם לא נותן אף אחד מהירושים, אתה נותן צדקה. הבח מתמודד עם שני הערכים הללו, ובאמת רוצה להגיד שאולי באמת לעשות את הכל, זה בעיה קשה, כי אז אתה לא מריש כלום לירושים, אולי עד שליש, עד חצי, זה כן דבר שאפשרי. אני חושב שבאמת הכל מאוד מאוד תלוי, אדם ש... איך אמר לי לפני כמה דיברתי עם מישהו, אני תשמע, כל הילדים שלי כבר מסודרים, כבר כולם קנו דירות, יותר קל לי גם לתת לעוד אחרים. כמובן שאם אדם בקושי יש לו מה להוריש לילדים, וברגע שהילדים יקבלו, זה יעמיד אותם על הרגליים, זה ודאי הסתכלות, אחריות יותר גדולה. אז באמת, אני חושב שזו סוגיה חשובה, אפילו לא... לא יודע אם לא נדבר על החסד עם המוות, או נתעסק בכלל, אנחנו רוצים לחיות עד גיל 120, אבל זאת סוגיה, אני חושב שאני מאחורי הקלעים, אני אעשו משהו מיזם מאחורי הקלעים, אני קצת משתף, שקשור מאוד לנושא של עידוד אנשים באמת, בהקשר של מיטתם, יותר לתרום, יותר שום מנגנון מפוקח ומסודר, שהדבר הזה יעשה בצורה מפוקחת עם הכוונה, איך אדם באמת יכול להוריש לאיזשהו עמותה, מוסד, ארגון תורני, לפי כל מיני נושאים שקרובים ליבו בשעת מיטתו. וזו סוגיה שככה מסליקה אותי בתקופה האחרונה. אני חוזר אליהם, כן? נכנסנו לסוגיה הזו כדי לדבר על המוסד שהתורה מגלה שהחסד הוא לא נגמר רק בשעת חייו של האדם, אלא ממשיך גם הרבה מעבר, כי מגילים את זה שהתורה היא תורה עוצמתית, שהחסד הוא חסד גם אחרי וגם אמיתי, מתגלה גם בפרטי הלכותיה של תורה וגם מתוך מגילת רות, ומתוך זה אני רוצה לעבור למקור יוזה. כן, פתחנו את השיעור, הזכרנו של ברכת שים שלום בתפילת עמידה, אנחנו מזכירים את הברכה, ברכנו אבינו כולם כיחד באור פניך, כי באור פניך נתת לנו אדוני אלוהינו תורת חיים ועמת חסד. כן, שני הביטויים הללו שכל אחד עומד בפני עצמו, תורת חיים ועמת חסד, יש הרבה מוסדות שככה נקראים תורת חיים, עמת חסד, ספרים שנקראים ככה, כל אחד עומד בפני עצמו שדבר עליו. מה זה תורת חיים? כי אנחנו רוצים תורה שהיא מתגלה בחיים, שהיא לא מצמצמת את החיים, ואני חושב שזה חזרה לארץ ישראל, זה תביעת הדור, זה האתגר הגדול שלנו לגלות תורה שהיא כולה עץ חיים, לא רק להיות דתיים, אלא להיות אנשים שחיים חיי תורה. אהבת חסד, זה מה שדיברנו מקודם, על לאהוב את החסד, לא רק לעשות חסד כי אין ברירה, אלא באמת לאהוב חסד. אבל החידוש זה, אני חושב שיש מה שנקרא את המקף המחבר, תורת חיים ואהבת חסד. זאת אומרת, שאני מסתכל על התורה כתורת חיים, אני לא יכול שזה לא יוביל אותי לאהוב חסד. כי הגילוי של אהבת החסד זה איך בתוך החיים אני מגלה את הופעת החסד כחלק מה, נקרא לזה, האידיאלים האלוקים שמתגלים בארץ. הדבר הזה מוביל אותי לאמרי מנחם. כתב דלצינגר, הרבי מאלכסנדר, בפרשת בחוקותיי, ממש דברים שהוא כתב על הפרשה שסיימנו שבוע שעבר, אז הוא מדבר על תורת חיים ועמת חסד, הוא אומר שהחיבור הזה בין תורת חיים ועמת חסד, זה הרקע, או זה הבסיס להגיע לחג השבועות. כן? אנחנו מתקנים את מה שקלקלים גם לרבי עקיבא, שאנחנו קמות עם הזה, אנחנו רוצים להגיע למדרגה של ואיך אני ישראל כאיש אחד בלב אחד, למרגלות הר סיני, זה אהבת חסד, ומתוך כך נוכל לקבל את התורה. ששני הדברים ביחד מתחברים. פה אני רוצה לעבור אל דברי השפת אמת. כן, זכיתי ברוך השם לעשות כמה וכמה שנים, הוציא כמה ספרים בדברי מרן השפת אמת, אדמור מגור. אתם אומרים אחר. אהבה? כן. תודה. הרעיונות תלמידים מצד עצמם. וגם יש תלמוד תורה. אז השפת אמת, כידוע, השפת אמת, דרשותם התפרסמו בסדר השנים. כלומר, השפת אמת דיבר לאורך השנים, גם פרשת שבוע, גם במועדים. והייתי קשור הרבה שנים למכון באור עציון, והוצאנו כמה ספרים לשפת אמת. אומר השפת אמת, בתף ראש נ"ו, זה לקראת סוף חייו, כן, דיבור מתחיל בעניין. אומר השפת אמת, ועניין קריאת רות בשבועות. כשהשפת אמת כותב את המשפט הזה, בעצם הוא בא להסביר בראייה שלו, למה קוראים את מגילת רות בחג שבוע. אומר השפת אמת, בקריאות קריצת דיבור מוחסת שעושים עם המאה, והוא בכוח התורה שנקראת עץ חיים, ויש בתל של חייה, כמו שאמרו חז"ל, אין לך עוד בתורה שאין בה לחיות מתים, אלא שאין אנו יודעים לדרוש. כלומר, אם עד עכשיו ככה חלק מהדברים אמרתי משני, אבל בואו תראו איך השפת אמת לוקח את הרעיון של החיבור בין חסד לבין תורה. כלומר, החידוש של התורה זה שהיא זאת שבכוחה להופיע מדרגה של חסד כל כך עליונה שמסוגלת גם להיות מתים. כלומר, התורה זה נפגש עם מעיין של חיים. מי שאוחז בתורה, בפרט או בכלל, הוא אוחז בחיים, חיים, באמת. והחיים הללו מסוגלים להדביק אחרים בחיים. כן, לכן אומר השפת אמת, שאנחנו קוראים את מגילת רות, למה דווקא בחג שבוע? לא רק בגלל שלהגיד לך שהתורה מתחילה בחסד, מספר חסד, ומגילת רות עוסקת בחסד, אלא שאם אנחנו נזכה לתורה, גילוי החסד, מדרגת החסד, עוצמת החסד, תהיה עוד יותר גדולה, והיא לא תהיה מה שנקרא מצומצמת להווה. כלומר, המושג הזה לעשות חסד עם המת, זה פרספקטיבה שבעצם מבהירה אותך מעולם של הווה לנצח. כי החיים שלנו, כמה שלא נחיה, הם בסוף, הם נגמרים. והחיים של הנצח, זה ההסתכלות על המוות, כן, המשכיותם של החיים. אז כאדם שדבק בתורה, שמקבל תורה, אז בעצם יש איזו פריצה של משהו, כלומר, מעל מציאות, שנכנס בתוך המציאות, ומתחיל לאפשר המציאות לחיות בחוקי חיים שמעל המציאות. אז אמרתי, זה אולי קצת פילוסופי, אבל אני חושב שהרעיון מתמצת את הדברים. אז בואו נמשיך לדברי השפת אמת. הרמז שזה החסד, כן, איזה חסד? גם לעשות חסד עם מי שכבר מת, אי אפשר לעשות רק בכוח התורה שנקראת אמת. ועל זה אומרים, תראו, השפת אמת לקח את מה שדיברנו, וכל כך שמחתי לראות את זה בפנים. ועל זה אומרים, לאור פניך, נתת לנו תורת חיים ועלת חסד. כלומר, מכיוון שנתת לנו תורת חיים, כלומר שהתורה היא החיים, אנחנו מסוגלים לאור חסד, לעשות חסד שמקיף עד אפילו מי שכבר לא איתנו. ועוסק בתורה לשמה, אוהב חסד, יש בו כוח לעשות מתים, אם כן למעשה בועז, שעשה חסד עם המת ונברא מזה מלך המשיח. דורשי רשימות אומרים שבועז, בו עוז. אין עוז, אלא תורה. כלומר, העוז הזה, העוצמה הזאת, התקיפות הזאת, היכולת לא להיות זה שנגיד החיים כאילו מורידים אותך, יש איזו עייפות החומר, יש משהו בעייפות החומר, מה גורם לאדם להתמלא בעוז? התורה שלו. עכשיו, מה לתורה שלו? החיוניות שלו, שהוא מרגיש שהאור אלוקי בתוכו, ויש לו מה לחיות, והוא לומד, והוא מתמלא בתורה. כן? וזה היה בכוח התורה, כי ביתה בו עוז, עוז של תורה, ולכן מתן תורה יצאה נשמתם של ישראל. כן, חזר מתארים בברכה בשבת המפורסמת במדרש, שבזמן מתן תורה יצאה, פרחה נשמתם של ישראל, ואתה שורג התורה הזה, ממית או מחיית? התשובה היא שגם וגם, זה מביט את המציאות הפשוטה ומחייב אותך למשהו אחר לגמרי. כדי ללמד אותנו שיש בתורה להחיות מתים, ולכן ניתנה התורה לתחתונים, כמו שאמר, זה פסוק ביום, פרק כ"ח, לא תימצא בארץ אחרת, אבל למה זה שפה לשפה מיתה, ניתן התורה לחיות לשני עפר, והמשכיל יבין יותר. כן, אני יודעתי, הוא באמת רומז את הדברים מאוד עמוקים, יש לנו עוד 5 דקות, משהו כזה. טוב, אז אנחנו נעבור לחלק האחרון. אני אקרא בבית דברים שהם פנימיים, אני חושב שהם מאוד מתחברים למהלך שלה. ניסינו להסביר, קצת להסביר את הכוח של התורה. אני רוצה לעשות את זה דרך עוד עניין, והוא כידוע התורה מתחילה באות ב' בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. עשרת הדיברות מתחילות באות, מתחילים באות א', אנוכי. וחז"ל מתארים בכמה מקומות, גם במדרשים, גם בזוהר, תיאור מאוד ציורי של אותיות שמגיעות לפני הקדוש ברוך הוא, וכל אחת רוצה שבי יברא העולם, ודו שיח בין הקדוש ברוך הוא לבין האותיות, באיזה אות הולכים לברוא את העולם. חז"ל אומרים שהעולם נברא באות ב', כי ב' לשון ברכה, ולא נברא באות א', שא' לשון ערירה, ערור, כללה. וכל מי שעומד מול המאמר הזה, הוא עומד נפעם וגם שואל, מותר לשאול שאלות על חז"ל שהן באות מתוך הלבן. כל כך לא ברור, כי הרי אפשר למצוא עוד מילים בבית, ואפשר למצוא מילים מאוד יפות באלף, כמו למשל אהבה ואמונה ואחווה ואחד ובסוף זה עוד פעם משתמע, אלף, מעלנו גדול מאלף. אז למה נדבקו דווקא לערור הזה? כן, מה רצו להגיד בזה? ובסופו של דבר, אם באמת הסיבה היא תורה שלא לפתוח באלף כי זה מלא ערור, אז למה התורה יכולה להיפתח באלף לאנוכי? כלומר, מה שלא תענה על בראשית הופך להיות קושייה בעשרת הדיברות. אז ברור שצריך ליישב את הדברים ולהבין שיש פה שתי מערכות או שתי בחינות לאחד מתאים ב' ולאחד מתאים א'. אז את זה אני רוצה להסביר, וזה הנושא האחרון שבו נעסוק, הוא מאוד קשור לכל מה שדיברנו בשיעור ובלימוד של המביח. אז קודם כל הזוהר חדש בדף ט' ובראשית, הוא מביא תשובה קודם כל, העולם נברא בבית כדי לומר, כדי לרמוז, שזה לא התחלה. העולם שלנו זה רק קומה בית. לפני העולם שלנו היו עוד 1,000 עולמות. כלומר, האות א' הנעלמת היא רומזת שהיו עוד כל מיני עולמות שנבראו, היו כל מיני, על 1,000 אלפי מלאכים בכיסא הכבוד, אומר הזוהר, אבל מבחינתנו, בעצם ניקח את זה ברמה יותר פשטנית, המילה ב' היא באה לרמוז שהעולם שלנו באמת הוא לא ההתחלה. יש עוד הרבה דברים שקדמו לעולם שלנו, מבחינתנו זה הבראשית. אבל הבראשית הזאת אנחנו רומזים שהיה משהו לפני. ולכן זה לא מתאים להתחיל באלף, מתחיל בבית. זה הסבר פשוט ויפה. הנקודה השנייה, זה, בוא נתבונן, אז מה יש באמת בבית? מה בית היא ברכה? אז כמובן בית, המילה ברכה, כן, כידוע המילה ברכה עצמה, יש בה בית כף ר', שזה בעצם א' ב', י' כף וקוף ר'. זאת אומרת, המספר 2 בעשירויות ובמאות גם מתגלה במילה ברכה. אז מה זה ברכה? הברכה זה שיש לי קצת, וזה הולך ומתגדל, הולך ומתברך. כלומר, הברכה זה היציאה מהעולם של האחד לעולם של השניים, ולכן שאבא, אמא, א', א', נולד מהם בן ובן, אז יהיה בן, זה יהיה בת. והבכור זה אותם אותיות של ברכה, כי זה הבן הראשון שיוצא מהאלף, מהראשוניות הזאת. כלומר, עולם שבו יש אחד יחיד ומיוחד, אין בו ברכה. הברכה זה הברכה, זה ההתפשטות, זה המשכה מהמקור, מהשורש, מהעילה. אין העלול. ולכן העולם שלנו, שכל עניינו, כל עולם, העולם הזה שלנו, עניינו המשכה מהמקור האלוקי, שעולה, הוא מתפשט. ולכן הוא חייב להתחיל בבית. בבית זה שהוא בניין. אבל האלף הוא לא חיסרון. מה? מבחינת העולם הזה, נגיד את זה כך, מבחינת העולם הזה, האלף הוא מחזיר אותנו מהברכה לצמצום, לכללה, לערור. כי בעולם הזה הברכה נמדדת לפי הריבוי וההתפשטות שלה. אבל ודאי שהברכה מגיעה מאיזשהו מפגש עם השורש שהוא קשור לעולם של אלף. מבחינת התורה היא חייבת להתחיל בבית. היא אוי ובלבל אם תתחיל באלף, לא יהיה עולם. אבל התורה היא לא פגישה עם העולם, היא הפגישה עם מקור נותן התורה שהוא למעלה מן העולם. זה השורש הנעלם, אם תרצו, זה העין שמתחיל באלף. כלומר, העין מבחינתנו ודאי במקור היש. בחוויה שלנו הוא כל כך גדול ונעלם שאני לא אוחז בו, אני לא מסוגל לאכול בו. אבל בתורה, באותו רגע שניתן לתורה, כי דיברנו על מה זה תורת חיים, זה פגישה עם משהו של למעלה מן העולם, ולכן זה מסוגל להחיות מתים, לכן מסוגל לפרוץ את פריצת מציאות הגבולות הרגילים של העולם. זה האלף. כלומר, כשאני נפגש עם העולם, האלף זה ארוך. אבל כשנפגש עם התורה, אם נותן התורה, אז האלף, אם תרצו, שוב אני, או זה לא הנושא, אבל רק במושגים, אולי אנחנו כן מכירים, יש עולמות שונים, נכון? יש לנו הצילות, בריאה, יצירה, עשייה. גם אם אנחנו לא מבינים את הכל, אבל זה לא מפתיע שהעולם הראשון מתחיל באיזה אור. א', הצילות נשאר עצם, אצל הקדוש ברוך הוא. והעולם השני, איך הוא מתחיל? בריאה, באמת. כלומר, התורה היא רומזת באנוכי, לאן אנשיק תמיד יעביד, לאלף הנעלם, היא רומזת למדרגת העין, למדרגת הצילות, למדרגת הכתר, למדרגה הגבוהה שהיא למעלה עם כל המציאות, אבל אנחנו שייכים שם. יש משהו בחיים שלנו שבחג שבועות מפגיש אותנו בדבר הזה, והוא לא מנותק אותנו מהמציאות, הוא מחזיר אותנו לתורת חיים. עכשיו החיים שלנו חיים אחרים, הברכה שלנו ברכה אחרת, החסד שלנו חסד של אהבת חסד. זה מה שקורה שנפגשים עם האלף במקום הנכון, בזמן הנכון. ובזה אני אסיים, כן, ההפטרה שאין כל הלילה לא מרדם שם, אבל הפטרה של מעשה מרכבה, שזה כאילו משהו שמיסטי כזה, שבדרך כלל אסור ללמוד, אסור להיפגש איתו, פתאום בהפטרה של שבועות כולם קוראים, כולם מתגשים, כי יש איזושהי אחיזה באיזו נקודה מאוד מאוד גבוהה נשמתית, אחרי כל מה שעברנו במסע הזה של 49 יום, אז אנחנו נגיד ליום ה-50 ליום מתן תורה. אז אם כן, נסכם, עסקנו מעט בתורת חיים, באהבת חסד, עסקנו מעט בחשיבות של האדם, לעשות חסד ולקראת מתעדו, להסתכל הלאה ולעשות סדקה בחסד ולדאוג גם לאחרים וגם לעולם הבא שהוא מגיע אליו. ירצון שנזכה לקבל תורה, תורת חיים ואהבה ושמחה.